אנחנו ממשיכים בלימוד פרשת השבוע, על פי דברי רבנו רב צבי יהודה זצ"ל, שאני מלקט מתוך השיחות שלו. אנחנו הזכרנו כבר שבוע שעבר בפרשת יתרו, שאנחנו עוסקים עכשיו בזוג פרשיות של מתן תורה. זה על פי דבריו של רבנו, שהוא מראה לאורך כל התורה את סדר זוגיות הפרשיות. אחרי שהיו לנו שני זוגות של פרשיות שעסקו ביציאת מצרים, זוג אחד בהכנות וזוג שני ביציאת מצרים עצמה, עכשיו יש לנו זוג פרשיות בנושא מתן תורה. עכשיו הפעם הזוגיות מאוד מאוד בולטת. כי מתן תורה מתחיל בפרשת יתרו. כן, אנחנו מתחילים את התיאור במה שקראנו שבוע שעבר, שמשה עולה להר סיני ויש לנו את כל העניין של מתן תורה, עשרת הדיברות. אחר כך באמצע יש כל מיני דברים שאנחנו נתייחס אליהם בהמשך, ובסוף פרשת משפטים שוב ואל משה אמר עלי אל השם. וזה המשך של מתן תורה. אז זה בולט מאוד ששתי הפרשיות האלה קשורות יחד. שתיהן מתייחסות לנושא של מתן תורה. וכמו שגם הזכרנו שבוע שעבר, יש פה דוגמה מפליאה של העניין של הסדר של התורה. רואים עד כמה התורה שנראית לנו במבט ראשון אוסף של פסוקים שאנחנו לא מבינים למה מגיע פסוק כזה ולמה פה המצווה הזאת ושם מצווה אחרת, עד כמה התורה באמת מסודרת. עכשיו כמובן, כפי שהזכרנו, זה סדר אלוקי, סדר עליון, סדר רוחני. לא הסדר הפשוט שאנחנו בתור בני אדם, אפילו בתור בני אדם חכמים, הלוואי שנהיה חכמים, אבל אפילו בתור בני אדם חכמים היינו קובעים סדר כזה, אלא זה סדר שהקדוש ברוך הוא קבע אותו עבורנו. ממילא זה סדר של התעלות, סדר רוחני, סדר גבוה, סדר גדול, לא סדר פשוט וקטן. אבל עדיין, בעזרת רבנו, אנחנו יכולים לראות פה כמה נפלא הסדר. אנחנו מתחילים בפרשת יתרו, התחלנו כבר וקראנו את מעמד הר סיני עם עשרת הדיברות, שזה כמובן הגודל של התורה שהקדוש ברוך הוא בא ונותן מן השמיים עד לארץ לבני ישראל. ומיד אחרי מתן תורה יש פה כמה פסוקים שנראים לא הכרחיים. והיום מהשם אל משה כה תאמר בני ישראל, אתם ראיתם כי מן השמיים דיברתי עמכם, לא תעשו ניתי אלוהי כסף ונראה זהב, מזבח אדמה תעשה לי. אבל הסביר לנו רבנו שיש פה בדיוק הופעה של שלוש העבירות החמורות ביותר בתורה, עבודה זרה, לא תעשו ניתי אלוהי כסף ונראה זהב, שפיכות דמים, ועם מזבח אבנים תעשה לי, לא תבנה את עין גזית, כי חרבך הנפת עליה ותחלליה. מה הפסול של החרב? בזה שבחרב שופכים דמים. ופסוק אחרון, ולא תעלה ומעלות על מזבחי אשר לא תגלה ערוותך עליו, זה גילוי עריות. שלוש העבירות החמורות. במילים אחרות, קודם כל, מה העיקרון? מתן תורה הוא דבר רוחני, גדול ועצום. יש הרבה בני אדם היום בעולם שדווקא מחפשים חוויות רוחניות. טוב? לחפש חוויה רוחנית זו שאיפה חיובית, השאלה היא למה מגיעים. פה זו החוויה הרוחנית האמיתית הגדולה ביותר שהקדוש ברוך הוא בא וירד השם אל הר סיני, אתם ראיתם כי מן השמיים דיברתי עמכם. זו מציאות רוחנית עליונה אמיתית לחלוטין, שכל בני ישראל היו נביאים וקיבלו את התורה. משהו גדול ביותר. זו התורה לכל הדורות, לעם ישראל, לכל דורותיו. לכל העולם, לכל דורותיו. אבל התורה היא לא רק חוויה רוחנית עליונה, התורה היא לא רק בשמיים. אומרים חז"ל, משה רבנו נלחם עם המלאכים. מה זה נלחם עם המלאכים? היה ויכוח. בא משה לקבל את התורה, אומרים המלאכים, מה זה? אומרים לקדוש ברוך הוא, חמדה גנוזה. התורה היא דבר כזה נחמד, כזה עליון. היא גנוזה בשמי מרומים. אתה הולך להוריד אותה למטה? מה זה? כביכול זה חילול הקודש. תורה צריכה להישאר בשמיים. מה אומר להם משה רבנו? אומר להם, תגידו, מה כתוב בתורה? אנוכי השם אלוקיך אשר צאתיך מארץ מצרים. אתם הייתם במצרים? הייתם עבדים? לא תרצח, לא תנאף, לא תגנוב. אתם, אצלכם יש רצח, גניבה, ניאוף. מה זה אומר? זה אומר שהתורה הרוחנית העליונה חייבת להתגלות בעולם המעשי. זאת כוונת התורה. זה מה שקדוש ברוך הוא רוצה. שהתורה תתגלה בעולם המציאותי המעשי. למה זה כל כך חשוב? יש אנשים שבסדר, חוויות רוחניות, אנחנו נלך ונשמע כל מיני דברים רוחניים עליונים, תהיה לנו חוויה נפלאה. יפה, סיימנו את החוויה. אפשר להיות כל הזמן בחוויה רוחנית? אי אפשר. סיימנו את החוויה, היה לנו בסדר, היה מעולה וטוב. עכשיו באים הביתה, צריך לאכול ולשתות ולישון, ואז מחפשים כל מיני דברים בתוך המציאות הגשמית. נו, מה קורה עם כל החוויה הרוחנית? היא נעלמת. איפה היא מופיעה בדברים הגשמיים המעשיים? בן אדם לא יודע לכוון את החיים שלו על פי, על פי החוויה הרוחנית הזאת. אין הדרכה, אין מציאות מעשית, אבל התורה היא לא כך. התורה מיועדת להדריך את האדם בכל המציאות המעשית עד לדברים הכי נמוכים. לכן, התורה ממשיכה ונותנת לנו מצוות, מצוות מעשיות. יש את כלל התורה ואת פרטי התורה. תורה ומצוות. התורה בכללותה היא מאוד חשובה ומאוד אמיתית, וזה הבסיס של הכל. אנחנו לא מזלזלים חס וחלילה במתן תורה. זה דבר מאוד אמיתי ומאוד חשוב. אבל כיוון שזו תורה אלוקית ותורה אמיתית, היא מיד מתחילה להתגלות במצוות. וגם במצוות יש סדר. מהכבד אל הקל, מהחמור אל הקל. אז זה לא מקרה במרכאות, שבין תחילת מתן תורה לסוף מתן תורה, בסוף משפטים, פתאום יש לנו פסוקים, דינים, הלכות, כל מיני דברים. לא, זה לא מקרה בכלל. זה חלק ממתן תורה. כך מקבלים תורה. מקבלים תורה על ידי זה שמצד אחד עמדנו במעמד הר סיני והיינו נביאים ושמענו את כל השם, ומצד שני אנחנו יודעים איך לקיים הלכה למעשה. הלכה למעשה, הנה, הלכות, מה יקרה אם בן אדם, השורש שלו יפגע בשורש של החבר שלו? תגידו, זה קשור למעמד הר סיני? זה קשור לעבודת השם? זה לא נשמע ככה. שור, מה אכפת לו לשור? טוב, אז השור פגע, אז צריך למצוא איזה הסדר בינינו. יש ביטוח, אין ביטוח. אבל זה לא ככה. התורה אומרת לנו מה לעשות בכל הדברים האלה. וזה עניין מאוד עקרוני ומאוד חשוב, ונדבר על זה עוד בהמשך. לכן התורה היא כללית, והכלל הזה יורד עד לפרטי פרטים של כל ההלכות המעשיות, כל הכוונת החיים המעשיים. ולכן יתרו ומשפטים יחד הם מתן תורה. ומתן תורה לא מסתיים עד אחרי ששמענו כבר את ההלכות הבסיסיות האלה. וההלכות מופיעות בצורה מסודרת. קודם כל, שלוש עבירות חמורות. שלוש עבירות שהן בהדין שלהם יהרג ואל יעבור. אם כופים על בן אדם רוצים לכפות על בן אדם עבודה זרה או גילוי עריות או שפיכות דמים, הוא צריך להגיד, אני לא מוכן אפילו עם תאגו. ככה הלכה. אחר כך יש המשך של סדר. מי שיש לו חומש, יפתח בפרק כף א', פסוק י' ב', כמעט התחלת פרשת משפטים, עוד מעט נסביר למה כמעט, ואתם תראו איזה סדר בולט יש פה. מכה קודם כל, מכה איש ומת, מות יומת. דיני נפשות. אחרי שלוש המצווה העבירות שהזכרנו בפרשת יתרו, מתחילים בדינים המפורטים. זה כמובן הדבר הכי חמור, עונש מוות. עונש מוות בגלל רצח. אם זה לא רצח, ואשר לא צדה, ואלוקים מינה לידו, ושמתי לך מקום אשר ינוס שם. כן? ואז זה ממשיך. קודם כל דברים שיש בהם עונש מוות, אחר כך, טוב, יש בן אדם פגע בשני, אבל לא הרג אותו, ולא ימות, ונפל למשכב, בפסוק י' ח', זה כבר דיני נזקי אדם, כן? זה ממשיך ככה, אחר כך יש אחרי נזקי אדם, מגיע נזקי ממון, בן אדם לא נפגע בכלל, רק הממון שלו, השור שלו, הבהמה שלו נפגעה. וככה הלאה בדיני נזיקים. אז אתם רואים שיש פה סדר נפלא בפרשה. אחר כך יש עוד סוגים של מצוות. אנחנו לא נתעכב היום על כל הסוגים השונים, על כל הפרטים. מי שרוצה יכול לראות חלק מזה בשיחות של רב אבינר הדפיס בסדרה ב' של פרשת משפטים. יש שם יותר כניסה לפירוט. אבל יש פה עניין שמעורר קושייה, ומתוך הקושייה הזאת אנחנו נגיע ללימוד עקרוני. אמרנו שיש בסוף פרשת יתרו שלוש עבירות חמורות, ואז קפצתי, דילגתי לפסוק י' ב' בפרשת משפטים, מכה איש ומת מות יומת. רגע, למה מדלגים? אמרת שהכל מסודר. לפני מכה איש ומת מות יומת, מה יש לנו? יש לנו שני נושאים. דיני עבד עברי ודיני אמה עברייה. כן? יש הבדל פה בין איש לאישה. מה זה עושה פה? זה לא דיני נפשות. זה אפילו לא בדיוק דיני נזיקין. זה היה יכול לבוא במקום אחר בפרשה. זה מקלקל לנו את כל הסדר היפה. לא, זה לא מקלקל. זה מלמד אותנו. כפי שאמרנו שהסדר כאן הוא לא הסדר הטכני שאנחנו היינו בונים, אלא סדר אלוקי שהקדוש ברוך הוא מחנך אותנו. אומר רבנו, בא הקדוש ברוך הוא פה ללמד שבן אדם שהולך לקיים את התורה חייב להיות בן חורין. לא משועבד. אם הוא משועבד, יש פה בעיה. זה דבר מאוד יסודי. שאלה אם יש לך עם מי לדבר. אתה הולך לתת תורה, לתת את המצוות לעם ישראל, אתה הולך להגיד, בבקשה, תקיימו את המצוות. השאלה אם יש מישהו שישמע את המצוות או לא. מה אומרים חז"ל? אם העבד, אם אמור יאמר העבד, אהבתי את אדוני, לא יצא חופשי, אני רוצה להיות עבד. מה עושים לו? והגישו אדוניו אל האלוקים, והגישו אל הדלת, או אל המזוזה, ורצה אדוניו את אוזנו במרצע ועבדו לעולם. גם על העולם הזה, זה רק עד יובל. אבל למה האוזן? רש"י מביא, זה דבר מפורסם, אומרים חז"ל, האוזן ששמעה על הר סיני כי לי בני ישראל עבדים. אתם עבדים שלי, אומר הקדוש ברוך הוא, לא עבדים לאנשים אחרים. אדם שהוא עבד, יש לו בעיה. הוא לא בן אדם שלם. הוא לא בן אדם שחופשי לקיים את התורה כרצונו. ויש בן אדם שעושה את עצמו לעבד. פה בתורה אנחנו מדברים על בן אדם, מה קרה? טוב, יש לו חובות, אולי הוא גנב, זה גם כן, בעידה מסוימת הוא גרם לעצמו להיות עבד. אבל הוא לא עשה את הצעד האחרון, כן? הוא לא בא ואמר, אני רוצה להיות עבד, חוץ מזה שבאמת נשאר, מקליט להישאר. וחזר מסבירים לנו שהתורה מתייחסת לזה בצורה מאוד שלילית. אבל יש, אומר רבנו, יש מצבים שיותר שכיחים היום, שבן אדם רגיל עושה את עצמו לעבד. לדוגמה, אומרים חזר, יש לכל אדם בתוך הנפש שלו, יש לו אל זר, כביכול עבודה זרה. מה זה? היצר הרע. בן אדם הולך לעבוד את היצר הרע במקום לעשות את מה שהוא צריך לעשות. מה צריך לעשות? מה שהנשמה שלו רוצה. מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. כי לי בני ישראל עבדים, פירוש הדבר, הטבע האמיתי שלך הוא לעשות את רצון השם. אבל אתה בא ואומר, חם לי, קר לי, אני רוצה את זה, אני רוצה משהו אחר. איפה העבדות? העבדות היא בזה שאתה נכנע ליצר הרע. זה היום דבר מאוד מאוד שכיח. תראו, בן אדם הולך לעשות קניות. נכנס לסופרמרקט, אומר, שמה, אני, יש לי כמה שקל בכיס, אני רוצה לקנות לחם וחלב. מה עושים לו? אתם מכירים? הלחם והחלב נמצאים בחלק הכי הכי פנימי של הסופרמרקט. בינתיים הוא ראה שם פרסומות כאלה ופרסומות כאלה. בסוף הוא מגיע לקופה, הוא עומד בתור לקופה, יש לו שם ממתקים. הוא יוצא עם חבילות, כל מיני דברים שהוא קנה, זה מתוק וזה חמוץ וזה ממתק וזה מושך וזה, פתאום מחירה מיוחדת, אתה יכול לקבל חמישה במחיר של אחד, אתה לא צריך אפילו אחד, אבל אתה לוקח חמישה. האדם הזה הוא בן חורין? לא, הוא עבד, הוא משועבד, משפיעים עליו, מושכים אותו. זה לא בן חורין. זה לא בן אדם חופשי. בן אדם הזה יש לו בעיה לקיים את המצוות. אחר כך יגידו לו, תניח תפילין, הוא יגיד, אבל רגע, עוד לא גמרתי את זה ולא עשיתי את זה. מה לא גמרת? דף גמרה? לא גמרתי לישון, לא גמרתי לאכול, לא גמרתי ליהנות. הוא משועבד ליצרים שלו. או כמו בדוגמה שלנו של הסופרמרקט, הוא משועבד לחברה, למציאות מסביבו. יש אפילו אנשים שמשועבדים למשפחה. מצווה גדולה להיות עם כיבוד אבאים, נכון? צריך ללכת, לכבד את הורים, לבקר אותם, להיות איתם ביחסים טובים. אבל יש, מה יקרה אם ההורים יגידו לך, אל תקיים מצוות, אל תלך ללמוד תורה. זה כבר בעיה, זה שיעבוד. יש כאלה שאפילו זה לא הורים, זה דודים ודודות וכל מיני אנשים מסביב. לא נעים להם כי החברה מתייחסת, מסתכלת על זה בצורה לא טובה. זה בן אדם משועבד. ודברים שרבנו הזכיר, שהיום הולכים לצערנו ונהיים אפילו יותר ויותר נפוצים. בן אדם שמשועבד לעבודה. מכירים? היום כולם מכירים. אדם אין לו זמן כבר לשום דבר. מה פירוש אין לו זמן? אומרים לו, אתה חייב לעבוד מ-8 בבוקר עד 8 בלילה. נו, מה הוא יעשה אחר כך? הוא ייסע הביתה, ייקח לו שעה, צריך להתפלל להביא, לאכול משהו, הוא כבר עייף לגמרי, אין לו זמן, הילדים שלו אולי כבר ישנים, בקושי יש לו זמן לאשתו לכמה דקות, שניהם נרדמים אחד מול השני, הוא לא חי. זה בן אדם משועבד, הוא לא בן חורין. וזה גם לחץ חברתי וגם לחץ של עבודה. יש אנשים שמשועבדים כי החברה אומרת להם ככה, אתה חייב לעבוד כך, בלי זה זה לא הולך. אין היום החברה שלנו עשירה הרבה יותר ממה שהיה פעם. אז במקום שאנשים יגידו, איזה יופי, יש לנו רמת חיים גבוהה, אני יכול לעבוד פחות וללמוד תורה. אז אומרים להם, לא, רמת חיים הגבוהה, אנחנו ניתן לך מכונית, וניתן לך חופשות, וניתן לך זה, אבל תעבוד 12 שעות ביממה. מה זה לעבוד 12 שעות ביממה? זה לא נורמלי. היה לנו פה תלמיד במכון מאיר, מומחה גדול בתחום מסוים, מה שנקרא הייטק. יום אחד ראיתי שהוא כבר מחפש עבודה. אמרתי לו, מה נשמע, מה קורה? הוא אומר, תראה, אני מחפש עבודה, אבל מספיק לי לעבוד חצי משרה, אני אפנס את המשפחה בכבוד, ואני יהיה לי זמן ללמוד תורה ולהיות עם המשפחה. אמרתי לו, מצוין, מה הבעיה? מאף אחד לא מוכן שאני אעבוד רק חצי משרה, כולם רוצים משרה מלאה. לקח לו שנה שלמה, והוא היה מומחה גדול עם הצעות עבודה מאוד מאוד רציניות, לקח לו שנה שלמה למצוא חברה שהייתה מוכנה להעסיק אותו רק בחצי משרה. טוב, ברוך השם, הוא עשה את זה. הרוויח. זה היה רווח נקי. כן.
אם אתה עושה את זה לשם
שמיים, אם אתה עושה את זה, אם
העבודה שלך
היא
לשם שמיים,
קצין בצבא. מה זה עבודה? טוב, סליחה. אתה מדבר קצין בצבא.
לא, 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 הלכתי רחוק מדי.
קצין בצבא זה עניין אחר. כותב הרב קוק זצ"ל, מי ששומר על עם ישראל, צריכי, יש בזה משהו לא רגיל באמת, לא פשוט, צריך כוח גדול בשביל זה, זה לא רגיל. טוב, בבנק. קודם כל, מה כל כך...
אבל
הוא עושה את
זה באמת לשם
שמיים,
באמת.
סליחה, מה כל כך... קודם כל, מה כל כך לשם שמיים בבנק?
יכול להיות, מה? עוזר לאנשים שבאמת...
אומר אחד מגדולי ישראל, החתם סופר, אומר, צריך להבין, הדבר שאנשים הכי צריכים אותו, מה זה? אוכל. אז המקצוע הכי מכובד והכי חשוב הוא חקלאות. זה יצירת האוכל הבסיסי לבני אדם. החקלאים היו צריכים להיות האנשים הכי מכובדים בחברה. טוב, יש לנו אחר כך שלב ב', יש כל מיני תעשיות מסביב לאוכל או מסביב ליצירת האוכל, צריך ליצור כלים חקלאיים. זה השני ברמת הכבוד. מצד האמת. שלישי ברמת הכבוד, נניח שיש לך חקלאי בנגב, והוא באמת מגדל לך את הירקות, אבל מי יביא את הירקות האלה לירושלים או לתל אביב? צריך אדם עם חנות שיביא את הירקות.
זה צריך שהוא יעבוד לדוגמה 12
שעות? לא, לא צריך 12 שעות. זה שלב ג'. חכה, אני אענה לשאלה שלך, אבל אני קודם כל רוצה שתשמעו את החתם סופר. זה שלב ג'. כלומר, היה צריך להיות מצב שאם ייכנס כאן חקלאי לחדר, כולנו יגידו, או, איזה בן אדם חשוב נכנס. נרשיב אותו בראש. אחרי איזו שורה שנייה, נשים את אנשי התעשייה הבסיסיים, אלה שמייצרים דברים הכרחיים. שלב שלישי, בעלי חנויות. טוב, תגידו, לפעמים יש בעל חנות שכדי לקנות את הסחורה בהתחלת העונה אין לו מספיק כסף. אז הוא צריך הלוואה. אז בשביל זה יקימו בנק כדי לתת הלוואה. איזה דירוג זה? זה הדירוג הרביעי לפחות, זה כבר הדירוג, זה דבר לא הכי נצרך, לא הכי חשוב בחיים. אבל טוב, בסדר, גם זה משהו, יש בזה איזה תועלת. עכשיו תגידו לי אתם, אם יכניסו לחדר בכל מקום במדינת ישראל, בנקאי וחקלאי, את מי יכבדו יותר? את הבנקאי, למה? זה נקרא התייחסות עקומה לחיים. זה דבר לא אמיתי. כי הבנקאי מתעסק בכסף, 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 אז כולם אומרים, כסף, אוי, כסף זה דבר חשוב. זה דבר לא אמיתי, וזה גורם לעיוותים מבחינת היחס של האנשים. עכשיו, הבנקאי הזה, אתם יודעים כמה הבנקים מרוויחים? לא היו צריכים להרוויח כל כך הרבה. היו צריכים להעמיד את הבנקים על המינימום, מה שבאמת צריך לשרת את הציבור. ואם בן אדם היה עובד בבנק, 8 שעות, יעבדו במשמרות, יעבדו 6 שעות. הבנקים היו מסתדרים מצוין, לא הייתה שום בעיה, לא צריכים 12 שעות. זה דבר ראשון. וגם היום, גם לפי במציאות העקומה, אם בן אדם מקבל משכורת סבירה, והוא לא מוציא את הכסף על מותרות, הוא קונה את מה שהוא צריך כדי לחיות בצורה סבירה, הוא לא צריך לעבוד כל כך הרבה. מה עושים? נותנים לו משכורת, ואומרים לו תעבוד, אחרת לא תקבל עבודה. ואומרים, מה תעשה עכשיו עם הכסף? אז ממציאים לך כל מיני דברים, הרי אני הזכרתי רק אחוז קטן מכל המציאות שקיימת היום. מה קורה עם כל מיני תעשיות אחרות ועם כל מיני חנויות אחרות? כן, כי אחרי שיש לך כסף, אתה צריך על מה להוציא את הכסף. אתה מבין מה עושים? יוצאים לך מצב מלאכותי שאתה צריך הרבה יותר כסף, ואתה צריך לעבוד הרבה יותר שעות כדי להרוויח את הכסף, אבל עם כל זה אתה לא חי. אז יש לך בית עם ריתים ועם שטיחים ועם כל מיני גאדג'טים וכל מיני דברים שאתה לא באמת משתמש בהם הרבה. הוצאת עליהם הרבה כסף, אבל אין לך זמן להיות בבית. אין לך זמן עם המשפחה. ואם כבר אתה בבית, אז אתה מדליק את הטלוויזיה ואתה בכלל לא מתייחס לאנשים אחרים. זאת מציאות חיים עקומה, וצריך לדעת את זה. צריך לעשות מאמצים גדולים מאוד להשתחרר מהמציאות הזאת ולחיות בחיים נורמליים. לכן, זה שהיהודי הזה עושה לשם שמיים, מה שאמרת, הבנקאי, נניח שיש לנו בנקאי, בוגר מכון מאיר, שכל מה שהוא עושה, הוא רוצה לעזור לאנשים, זה דבר נפלא ויפה, וניתן לו את כל הזכויות של הגמילות חסד שהוא עושה עם אנשים. אבל הוא לא צריך לעשות גמילות חסד גם עם המשפחה שלו? אז הוא יהיה בן אדם שכל כך גומל חסדים, שהוא לא יהיה בבית בכלל. זה טוב? אז יש אנשים מיוחדים, בודדים, אתה אמרת, קצין בצבא, רופא, אז המשפחות שלהם אומרות, שמה, הוא עושה כל היום בפיקוח נפש, מה נעשה? ואף הוא פיכן הוא חסר להם. בצהל למשל עושים מאמץ, נותנים לבן אדם קודם תקופה מסוימת תפקיד שהוא מחוץ לבית, אחר כך נותנים לו תקופה מסוימת תפקיד שהוא יכול להיות יותר בבית. אי אפשר להזניח את המשפחה כל הזמן. מובן? טוב, אז הסתעפנו קצת מהנושא העיקרי, אבל זה נושא חשוב מאוד, ורבינו באמת מדבר בעריכות, מי שרוצה יכול להסתכל, כפי שאמרתי בשיחות של רב אבינר הדפיס, על העניין הזה של שיעבוד לעבודה, וזה דבר היום מאוד מאוד מצוי. עכשיו, כפי שאמרתי לכם, אחרי הדבר היסודי הזה, שבן אדם צריך להיות באדם בן חורין, אז התורה באה ומדריכה אותנו. מה עושים, איך בונים חברה מתוקנת על פי התורה? והתורה מיוחדת בזה. אתם אפילו לא יודעים, אבל בדתות אחרות אין דברים כאלה. התורה, רק התורה האלוקית מסוגלת לתת הדרכה מפורטת אפילו בענייני הכסף שבין אדם לחברו. דבר שהכי רחוק, כן, הנצרות בכלל בורחת מזה. מה הכסף? כסף זה לא טוב, כסף זה לא ישר, כסף זה רחוק מהאלוקים. לא, הקדוש ברוך הוא ברא גם את המציאות שיש כסף. כל המציאות מודרכת על פי התורה. עד כדי כך שחזל אומרים, מי שרוצה להיות חסיד, שיעסוק בדיני ממונות. לעסוק בדיני ממונות זה מדרגה מאוד גדולה. דנים בעם ישראל במצב אמיתי, מצב תקין של עם ישראל, יש בעיה, מישהו נפגע, מישהו ניזוק, הולכים לבית הדין. יש קדושה גדולה לבית הדין. הנה, כתוב פה, קראתי קודם את הפסוק, קראתי אותו לא נכון. כתוב, הגישו אדוניו אל האלוהים. מה זה אלוהים? בית דין. מה, בית דין? סליחה, בית דין זה בני אדם. נכון? אבל בעברית, הכינוי של הדיינים הוא אלוהים. בתורה ככה זה נקרא. הם נציגים של דבר השם, נציגים של רצון השם, של רצון התורה, שאם אתה ניגש לבית הדין, אז אתה עושה את מה שהקדוש ברוך הוא רוצה שאתה תעשה. יש קדושה לבית משפט בעם ישראל, בית משפט על פי התורה, לא חס וחלילה בית משפט שלא על פי התורה. אסור ללכת לבית משפט שדן שלא על פי התורה. יש לכם ויכוח ממוני עם מישהו אחר, לא הולכים לבית משפט, מה שנקרא, שדן לא על פי דיני תורה. צריך ללכת לבית דין. כך על פי ההלכה חייבים לעשות. אלא אם הבן אדם השני לא מוכן לבוא לבית דין, אז אפשר לגשת לבית דין לפעמים. אם יגרם לך נזק לקבל היתר מבית הדין, לגשת למערכת אחרת. אבל זה לא טוב. זה לא מצב שצריך להיות על פי התורה. אז יש לנו פה פרשה שחלק גדול ממנה עוסק בדיני ממונות בהדרכה התורנית לחברה הישראלית עד כדי פרטי פרטים של ענייני כספים ונזיקים. כך התורה בנויה. וכך יש השראת שכינה בעם ישראל. שמקיימים עם ישראל את התורה בתוך כל המציאות החברתית, אז הקדוש ברוך הוא משווה את שכינתו בעם ישראל. זה העניין היסודי ביותר של הפרשה של הדיני ממונות. עד כאן בסדר? עכשיו, יש לנו בתוך הדיני ממונות עניין מאוד מפורסם שרבנו מברר לנו אותו בסגנונו המיוחד. יש לנו די קרוב להתחלת הפרשה עניין של נזק, נזק גופני לאדם. פסוקים כף ב' עד כף ה', יש פה מצב שאנשים רבו, כמו שקוראים לזה היום, הלכו מכות, והיה נזק. אומרת התורה, טוב, צריך לשלם על הנזק. הנזק לבן אדם זה דבר רציני. מה כתוב? עין תחת עין. מפורסם, נכון? עין תחת עין. אומרים לנו חז"ל, איך עושים עין תחת עין? ממון, משלמים כסף. מה כתוב בפסוק? כתוב בפסוק כסף? איפה כתוב בפסוק כסף? לא כתוב כסף. אז איך יכול להיות שחז"ל באים ואומרים לנו דבר שהוא נראה הפך גמור מהפסוק? אז כאן יש לנו בירור מאוד יסודי. קודם כל, דבר פשוט שצריך לדעת. חז"ל, שבאים חז"ל ואומרים לנו עין תחת עין ממון, זה לא המצאה של חז"ל. חז"ל לא ממציאים. גם הרבנים בימינו לא ממציאים. יש תורה שבעל פה. מתי ניתנה תורה שבעל פה? מה אתם אומרים? משה בהר סיני. הרמב״ם מתאר לנו איך הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, ההלכות הן כך וכך וכך, ותכתוב בפסוק את המילים האלה. אנחנו לפעמים טועים, כי אומרים, לשון, גם לשון הרמב״ם, שהתורה שבעל פה היא הפירוש לתורה שבכתב. אז כשאנחנו כותבים פירוש על משהו, אז קודם יש את המשהו, ואחר כך יש את הפירוש. אבל פה הפירוש קודם לתורה שבכתב. הרי הקדוש ברוך הוא ידע, כשהוא כתב עין תחת עין, הקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו, בן אדם שגורם לנזק גופני צריך לשלם. ותכתוב בתורה עין תחת עין. אז זה לא פירוש שבא רק אחר כך, בא בן אדם ואומר, אני אפרש את הפסוק כך וכך. שלא לטעות בזה. תורה שבכתב ותורה שבעל פה הולכות יחד, כמו שאמרתם, ממעמד הר סיני, אין ביניהם שום הפרש ושום מחלוקת. ואומרים חז"ל, לא קראת הקדוש ברוך הוא ברית עם ישראל, אלא בגלל דברים שבעל פה. תורה שבעל פה, אנחנו מקיימים את התורה על פי תורה שבעל פה. אי אפשר לקיים את התורה על פי הפסוקים כפי שהם כתובים. אנחנו לא מבינים. אין מצווה בתורה שמפורשת בכל הפרטים ובכל הדקדוקים שאתה יכול לקיים אותה בלי תורה שבעל פה. בלתי אפשרי. הקדוש ברוך הוא בכוונה נתן כך את התורה. תורה שבכתב היא בקיצור, בצמצום, והתורה שבעל פה מפרטת את כל פרטי ההלכות. ותורה שבעל פה מתחילה ממשה רבנו שקיבל אותה בהר סיני ונמשכת, כמו שאומרים חז"ל בפרקי אבות, משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע, ויהושע לזקנים, וזקנים לנביאים, ונביאים עושים לחכמים דור אחרי דור אחרי דור עד לימינו. כך לומדים בכל הדורות בעם ישראל בישיבות, הרבנים מלמדים את התלמידים שלהם, והתלמידים נהיים רבנים ומלמדים את התלמידים שלהם, וככה זה ממשיך עד היום, וכך זה ימשיך הלאה. אז אין סתירה בין תורה שבכתב לתורה שבעל פה. לא יכול להיות. אבל נשארת לנו שאלה. למה הקדוש ברוך הוא כתב את הדברים כך? הרי אם עין תחת עין הכוונה היא כסף, אז שיהיה כתוב בפסוק, אם יהיה נזק עין, שלם. אם יהיה נזק שן, שלם. למה כתוב עין תחת עין? למה מקום לטעות? כן, יש אנשים, הגויים, באים, קוראים עין תחת עין, אומרים, היהדות היא דת נקמנית. צריך, יד דת קשוחה, צריך להוציא לשני את העין. לא היה דבר כזה. לא נברא דבר כזה. מעולם לא עשו ביהדות דבר כזה. אז למה הקדוש ברוך הוא כתב כך? אז לרבנו יש הסבר מאוד מעניין. הוא מביא דברי חז"ל. אומרים חז"ל, ביטוי מאוד מעניין, במסכת ברכות, יש הקדוש ברוך הוא, ודאי, ריבון העולם שנתן לנו את התורה, הוא המקור של הכל. ויש את עם ישראל. עם ישראל ברמה הרוחנית העליונה, יש כינוי כנסת ישראל. כנסת ישראל, הכוונה היא הרמה העליונה, השכינה ששורה בעם ישראל, הרמה הרוחנית העליונה. אומרים חז"ל שיש ביטוי כזה, אין אביו, האבא, אלא הקדוש ברוך הוא, ואין אמו אלא כנסת ישראל. כאילו הקדוש ברוך הוא האבא, והשכינה, מה שמופיע, הרוחניות שמופיעה בעם ישראל, היא האמא. טוב, זה ביטוי, מליצה, מה עושים עם זה, איך מבינים את זה, זה דברים רוחניים גדולים מאוד. אבל אומר רבנו, תארו לעצמכם, שיש זוג עם ילדים. עכשיו הזוג הזה, ברוך השם, יש אצלם שלום בית, הם מסתדרים מצוין, חיים ביחד, עובדים בהרמוניה, שיתוף פעולה מלא. אבל בכל אופן, יש אבא ויש אמא. לפעמים האבא מגיב בסגנון אחד, והאמא בסגנון שני, הכל בתיאום, הכל מתוך שלום ואחווה, אבל יש שני סגנונות. תארו לעצמכם שהבן עשה משהו לא בסדר. אז האבא כועס, מגיע, צריך לנזוף בבן. הבן הזה ינהג לא טוב, קורה, לפעמים ילדים. ואבא מרים את היד, צריך לתת לו מכות. אז יכול להיות מצב שאבא הרים את היד וכועס, והאימא נכנסת פתאום ואומרת, רגע, לא צריך לתת לו מכות. אני כבר אדאג שהוא יחזור בתשובה. אני כבר אסדר את הדברים בצורה יותר עדינה. אני נמצאת איתו בבית, אני מכירה, אני יודעת. טוב, אז האבא אומר יפה מאוד. את יכולה לעשות את זה בצורה עדינה, אני באמת שמח, אבל הייתי צריך לנזוף בו. טוב שהרמתי את היד, שהוא יבין שזה דבר קשה מאוד, שזה דבר חמור שהוא עשה. אז יש פה שיתוף פעולה מלא. האבא הרים את היד בכעס, כאילו עומד לתת מכה לילד, והאמא אומרת, עד כאן, עצור, אל תיתן מכה. נסדר את זה בצורה יותר נעימה. מובן התיאור. עכשיו, אז אומר רבנו, התורה שבכתב צריכה להגיד, אני כועס, צריך לתת מכות. מה, אתה עוצה את העין לבן אדם מישראל? עד כדי כך אתה לא בסדר? גרמת נזק לגוף של בן אדם מישראל, אתה מבין עד כמה הדבר הזה חמור? הוצאת לו עין, צריך להוציא לך עין. צריך להבין עד כמה זה חמור, עד כמה אתה לא בסדר, עד כמה כועסים עליך, עד כמה מגיע לך מכות. מגיע לך, אבל לא ניתן לך מכות. באה התורה שבעל פה ואומרת, לא, 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 לא. לא התכוונת לזה, נכון? נכון, לא התכוונתי לזה. אבל צריך להגיד לו, כמה זה חריף. אבל למה הקדוש ברוך הוא כתב בתורה עין תחת עין? כי צריך להבין עד כמה הדבר הזה חמור. אבל מעולם לא התכוון הקדוש ברוך הוא שיוציאו לו את העין. כמו האבא, וכן במשל, שלא התכוון לתת באמת מכות לילד. התכוון שהילד יבין עד כמה הוא עשה דבר חמור. כן. אנחנו פה בדברים של רב צבי יהודה, אתה לא צריך להכניס מידות. זה משל לתורה שבכתב ותורה שבעל פה. תורה שבכתב מבטאת את החומרה של הדברים, את העין תחת עין, ותורה שבעל פה אומרת לנו מה באמת עושים. מה באמת עושים? דואגים שישלם. גם התשלום יכול להיות שהוא תשלום מציני. כן, חס וחלילה הוציאו לבן אדם עין. תשלום מציני מאוד, יש לו נזק לכל החיים, וצריך לרפא אותו, וצריך לתת לו זמן להתאושש, לשלם לו את ההפסד בעבודה. התשלום הוא לא תשלום קטן. אבל בכל אופן, לא מוצאים לו עין, לא שייך, אומרים חזר בכלל, לא יעלה על הדעת להוציא לה, אפילו בן אדם שהוא לא בסדר, עשה את זה במזיד, לא שייך להוציא לו עין. אבל צריך להגיד לו עד כמה הדבר הזה חמור. אפילו לתת מכות לבן אדם שני, ליהודי אחר, זה דבר חמור. לא נותנים מכות. יש מאמר של רבנו, שכשהיו מריבות בתוך עם ישראל, במדינת ישראל, בזמן קום המדינה, לפני קום המדינה, ונתנו מכות אחד לשני, הוא יצא בזה במאמר ציבורי. לא כך מנהגים, לא נותנים מכות. יש לכם מכוח, יש לכם אידיאולוגיות שונות, בסדר, תתווכחו, אבל לא מכות. אתם זוכרים, משה רבנו, ויאמר לרשע, למה אתה כרעך? מה, אתה נותן מכות לחבר שלך? זה דבר שלא ייתכן, לא יעלה על הדעת, לתת מכות לאדם מישראל. כאן הוא לא רק נתן מכות, הוא גרם לו נזק בגוף. אז התורה צריכה להגיד, לבטא כמה הדבר הזה חריף וחמור. כמו שאומרים היום, חצית הקו אדום. היה צריך להוציא לך את העין. היה צריך, אבל לא נעשה את זה. שלחו לי פה שאלה, אם מותר ללכת לבית משפט שלא על פי התורה, על פי תקנות הקהל. רבותיי, זה לא שייך. דיני ממונות לא מופקעים על ידי תקנת הקהל. יש אלפי סעיפים ודינים בשולחן ערוך. אפשר לעשות תקנות קהל בדברים מסוימים מאוד, בודדים מאוד. הדברים האלה בוודאי לא מתבטלים, כל דיני הממונות שבתורה, לכן אי אפשר לדון דיני ממונות, אלא על פי דין תורה. כשהולכים לבית דין, דין תורה, כך צריך להיות, וכך אדם מישראל שמקיים מצוות צריך להתנהג. כך כתוב בהלכה. כפי שאמרתי, יש מצבים שאין ברירה, לקחו ממך כסף ואתה צריך לקבל אותו חזרה. אז אפשר ללכת לרב ולקבל לפעמים אישור ללכת למה שנקרא היום בית משפט. אבל זה עניין של בדיעבד, רק כשאין ברירה. אנחנו צריכים ליצור מצב שכל יהודי שומר מצוות, כשיש לו ויכוח ממוני או חס וחלילה איזושהי בעיה יותר חמורה עם חברו, הולך לבית דין, בית דין רבני. יש ברוך השם היום הולכים ומתפתחים יותר ויותר בתי דין שדואגים לנושא הזה של דיני ממונות. זה חשוב מאוד, זה גם אמיתי מאוד. הדברים הרבה יותר אמיתיים כך מאשר בכל מערכת משפט שבנויה על חוקים טורקיים ואנגליים וכל מיני דעות של בני אדם. זה לא תקנת הקהל. טוב, אז זה פשוט הגבתי לשאלה ששלחו לי פה. אנחנו נמשיך בפרשת השבוע. כפי שאמרתי, לא נעבור כאן על כל הפרטים של הפרשה, אבל יש כאן דבר מעניין, הערה מעניינת של רבנו. לקראת סוף הפרשה, יש פה באמת דינים שונים, והדין האחרון, מעניין, שמופיע בפרשה, לא תבשל גדי בחלב אמו. פרק כ"ג, פסוק י"ט, לא תבשל גדי בחלב אמו. זה איסור של בשר בחלב שכולנו מכירים. איסור של בשר בחלב הוא איסור מאוד מעניין. למה? מותר לאכול בשר? כן. כן. לא רק שמותר לאכול בשר, יש במצבים שעל פי התורה חייבים לאכול בשר, בעזרת השם יבנה בית המקדש, ונקריב קורבנות, קורבן פסח, חייבים לאכול בשר. טוב, אם אדם לא אוהב, הוא לא מוכרח, אבל אין עניין דווקא להיות שמחוני על פי התורה. וחלב, כן, ודאי. כתוב בתורה שחלב זה דבר חיובי. ארץ זבת חלב ודבש, זה שבח של ארץ ישראל. אז חלב הוא גם כן דבר טוב. אז אם בשר הוא דבר טוב, וחלב הוא דבר טוב, אז מה אסור? לערבב אותם אסור. אנחנו לומדים מכאן לימוד מאוד מעניין. יכולים להיות שני דברים טובים וחיוביים, הם חיוביים שכל אחד בפני עצמו. אם אתה מערבב אותם, הם לא טובים. נכון? מעניין. ציוד מאוד מעניין. יש עוד דברים כאלה בתורה. יש כלאיים, שעטנז. כל דבר בנפרד הוא בסדר, אבל בתערובת הוא לא בסדר. רבנו משתמש בזה להזדמנות להבהיר דבר לגבי התורה עצמה. יש לנו בתורה הרבה חלוקות, סוגים שונים של נושאים. דיברנו קודם, יש נושא של דיני ממונות. יש נושאים שונים. יש חלוקה גלובלית בין נושאים שהם נגלה, דברים גלויים שכל אחד יכול ללמוד, אם זה הלכה, אם זה חומש, לבין דברים שהם נסתר, סתרי תורה, מה שקוראים היום לימוד קבלה. וזה דבר שלא כל אחד יכול ללמוד. יש, כתוב בהלכה, שלימודים כאלה לומדים רק מגיל מסוים, מרמה מסוימת, אדם צריך ללמוד הרבה דברי תורה קודם, ולהיות באמת לדעת איך ללמוד תורה. אדם שלא יודע ללמוד גמרא, לא יכול ללמוד סתרי תורה. אסור לו. אז אלה שני סוגי לימוד, שניהם דברי תורה, אמיתיים, אמיתיים, חשובים, אבל שני דברים. מביא רבנו בשם אותו גדול בתורה שהזכרנו לו קודם, החתם סופר, ביטוי שנתפס בכתבי החתם סופר, שמי שמערבב הלכה ואגדה, אגדה זה שייך לתחום של סתרי תורה, או אפילו לפעמים לתחום של לימוד אמונה שאנחנו לומדים, כאילו מערבב כלאיים. כמו בשר וחלב, זה אתה לומד לבד, זה טוב, זה אם אתה מסוגל, תראה, סתרי תורה אתה לומד לבד, זה מצוין, תערבב אותם, זה אסור. מה קורה פה? זה דבר חשוב מאוד. החתם סופר בעצמו, צריך לדעת, היה אחד מגדולי הפוסקים, היה גדול מאוד בנגלה, בגמרא ובהלכה. והוא גם היה גדול מאוד בנסתר, הוא ידע סתרי תורה, הוא למד אצל אחד מגדולי הדור לפניו, אחד מרבותיו, היה מיוחד מאוד וידע הרבה מאוד בתחום הזה. והוא חס וחלילה לא מזלזל בסתרי תורה. מה זה לא מזלזל? אפילו רבנו היה מביא בשם אבא שלו, מרן הרב קוק זכר צדיק לברכה, שהוא קיבל בעל פה עוד אמירה של החתם סופר. אמירה מאוד מעניינת. מי שאומר בנגלה שאינו מאמין בנסתר, יש לחשוב שבנסתר הוא אינו מאמין בנגלה. מליצה כזאת, מה הכוונה? אם יבוא מישהו שהוא מספיק חצוף להגיד בנגלה, בגלוי, בפני כולם, שהוא לא מאמין בסתרי תורה, זה פגם גדול מאוד באמונה. לא כל אחד עוסק ולומד סתרי תורה. אבל להגיד שזה לא חלק של התורה, שהוא לא מאמין בזה, אדם שהוא חצוף מספיק להגיד שהוא לא מאמין בזה, יש חשש שבנסתר, כלומר בפנים, בלילה, מה שהוא לא אומר, הוא גם בצד הגלוי של התורה הוא לא מאמין. גם בהלכות הוא לא מאמין. זה בעיה מאוד גדולה. זאת אומרת שהחתם סופר בשבילו ראה את סתרי תורה בתור חלק מאוד מהותי של התורה. ואף על פי כן הוא אמר שאסור לערבב. כשאתה עוסק בהלכה, אתה עוסק בהלכה. יש כללים איך פוסקים הלכה. כשיש תלמידי חכמים גדולים שעוסקים בסתרי תורה, הם עוסקים בסתרי תורה. שני תחומים שונים. גם באמונה, גם דברי אמונה שאנחנו לומדים. אתה לא פוסק הלכה על פי דברי אמונה. אנחנו, הנה, למדנו פה עכשיו פרשת שבוע על פי רבינו, רב ציון, דברי תורה אמיתיים, חשובים, גדולים. פעמים יכול להיות טובה, יגידו, לפי זה ההלכה היא כך וכך? לא. לא אמרנו הלכה. למה לא אמרנו הלכה? כי מדובר בשני תחומים שונים. וצריך לשמוע כל תחום עם הכללים שלו. כפי שהוא אומר, לא לעשות דייסה. כן? לא להרבב את זה ביחד. כל תחום עם הלימוד המיוחד שלו, עם האופי המיוחד שלו. יש לפעמים אפילו רבנים שהם יותר מומחים בתחום אחד, או יותר מומחים בתחום אחר. אבל חשוב מאוד לדעת שאת זה לא מערבבים ביחד. זה דבר מאוד מעניין. שוב, כמו שאמרנו לגבי בשר בחלב, יכולים להיות שני דברים ששניהם מצוינים, שניהם טובים, שניהם חיוביים. כל אחד בפני עצמו, כל בסדר. אבל אם אתה מעבב אותם, אתה יוצא מצב של איסור. זה גם קשור לכלל יסודי שרבנו היה אומר. אנחנו אומרים בכל מוצאי שבת, המבדיל בין קודש לחול, בין אור לחושך, בין ישראל לעמים. נו, קודש וחול. קודש הוא ודאי טוב. חול הוא בסדר או לא בסדר? בסדר גמור. מה, יש לנו שישה ימים של חול ויום אחד של שבת, של קודש. הקדוש ברוך הוא לא היה רוצה חול, הוא לא היה עושה לנו שישה ימים של חול. הוא אומר, מי שיכול שיעשה שבעה ימים של שבת. לא. החול הוא בסדר והקודש הוא בסדר. אבל יש ביניהם הבדל. אומר רבנו, הבדלה, הבחנה בין שני נושאים, זה לא ניתוק, זה לא פירוד ביניהם, זה לא שהם לא שייכים אחד לשני. החול קשור לקודש והקודש קשור לחול. אבל כשיש לך יום קודש, הוא קודש. שבת היא קודש. אתה מסיים את השבת, עכשיו תלך לעשות מלאכה. תעשה קודם הבדלה. תגיד, המבדיל בין קודש לחול. אתה מבחין ביניהם. אתה מבדיל ביניהם. אתה לא מנתק ביניהם. אתה לא מפריד ביניהם. זה עיקרון מאוד יסודי שרבנו היה מזכיר אותו הרבה מאוד. כי יש בהרבה דברים הבדלים והבחנות. אפילו בתורה. יש תורה, נביאים וכתובים. תורה זה מדרגה עליונה. נביאים זה מדרגה פחות גבוהה, וכתובים אפילו אין בהם את אותה מדרגה של הנביאים. אז מה? אז זה לא קודש? זה כן קודש. הכל קדוש. תורה קדושה, ונביאים קדושים, וכתובים קדושים, והכל זה דבר השם. אבל יש הבחנות, יש הבדלים, יש מדרגות שונות. אבל זה שיש מדרגות שונות, זה לא מנתק, זה לא מפריד. צריך לדעת את זה ולדעת שהכל מושגח על ידי הקדוש ברוך הוא, הכל אחדות אחת. כך יש גם בתורה, יש נגלה ונסתר, שניהם תורה, שניהם אמת, אבל אסור להרבב ביניהם. וכמו שיש לנו בפרשה, יש בשר ויש חלב, ושניהם בסדר, שניהם מותרים באכילה, רק אסור להרבב ביניהם. אז זה לימוד מאוד יסודי ומאוד חשוב לגבי עקרונות של הסתכלות, התייחסות לחיים. אז זה הרווחנו גם כן בפרשה הזאת. עד כאן בזה סיימנו את הזוג, סיימנו, לא למדנו את כל הדברים, ליקטתי לכם רק חלק מהדברים, אבל בזה סיימנו את השיעור להיום על הזוג של מתן תורה, פרשת משפטים. נתראה בעזרת השם בשבוע הבא.